ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
ברוכים הבאים לעוד פודקאסט של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות. והיום אנחנו חוזרים אל מאיה פלד, עורכת הדין מאיה פלד, שכיבדה אותנו כבר בפרק ראשון, ודיברה איתנו על דיני משפחה, על דיני אישות, העירה את עינינו, פגשה אותנו גם במפגש הזום, העירה את עיני כל מי שהשתתף במפגש, והקלטות כמובן נמצאות באתר שלי, בנדלן בקלות. אבל אז גילינו, שהקלטנו את הפרק הראשון, שיש לנו עוד המון על מה לדבר. ושיש לנו הרבה על מה לדבר, אנחנו התכנסנו שוב והבאתי עוד פעם את מאיה לירושלים כדי שנקליט את הפרק השני, ואני מקיים את ההבטחה שהבטחתי לכם. ויש לנו עוד מגוון נושאים שאנחנו נדבר עליהם, ולמי שעוקב בזמן האחרון אחרי מה שקורה במפגשי הזום, ומי שעוקב אחרי מה שקורה אצלי גם בפודקאסטים, אתם רואים שאני מכין את החיים שלנו לעבור, כדי שנעבור כל מיני תקלות או כל מיני בעיות, נעבור אותם בצורה נכונה, בצורה חכמה, שאם ניכנס לאיזה בעיה נצא ממנה בלי להיכנס למריבות מיותרות. ואני חושב שמעבר לכל הנושאים של מיסוי שעלו בדברים, ביטוח, כל מיני דברים, הדברים הנכונים זה להתארגן ולעבור בנושא המשפטי את הדברים נכון, ולא רק לפרנס את עורכי הדין. אז תודה רבה מאיה פלד שכיבדת אותי ובאת שוב, והתאמץ ועלית לירושלים. ברוכה הבאה.
ברוך הנמצא, כיף להיות בבית שלך.
נהדר, אז הנה גם הכרת את אשתי ואת הילדה, אפילו את הכלב. ומאיה, אנחנו לא צריכים להציג אותך עוד פעם, מעבר לזה שאת מאז... אני רק, היתרון שיש לי עכשיו, שהיום אני כבר, בזכות זה שכבר הגיעו אליך כמה אנשים מהדרך הקשרים שלנו, אז היום אני כבר, אפילו עם פידבקים שאני שומע, אבל לא מפתיעים אותי כמובן. ואני רוצה לדבר איתך היום על כמה דברים, ואני דווקא רוצה להתחיל, לא מהנושא, אנחנו כמובן התכוננו לשיעור, אבל אני רוצה להתחיל מנושא שעכשיו כואב מאוד, וכואב, אנחנו נתקלים בו המון במדיה, ולצערי אפילו זה היה קרוב אליי, לקוחה שלי שנרצחה, דיינה, לקוחה שליוויתי אותה, וזה אלימות במשפחה. אני אומר, אני רואה עכשיו גם את...
שירה
שעברה את כל הדבר, את כל הבעיה, ויש שם את המורכבויות, ואני רואה את מה שקורה עכשיו עם בעלה של דיינה, שלא מאשר פה טיפולים פסיכולוגיים וכל. אשמח לשמוע על התופעות האלה. נכון שבסופו של דבר אנחנו רוצים לדבר על נדלן, כן, ותכף נגיע לזה, בגלל שיהיה לי גם שאלה על זה. איך מסתכלת על זה, עורך הדין לענייני משפחה? איך אנחנו מתייחסים לזה? כמובן, תכף נתייחס על זה בעיניים של הנדלן, מה קורה עם הנדלן, מה קורה עם הדירות, מה קורה עם המשכנתות, ומה קורה ואיך נערכים לזה. והאם יש משהו שאפשר להעריך אליו נכון, או אם חס וחלילה זה קרה, לא נדבר על רצח, כן? לצאת ממנו נכון, ואני אשמח לשמוע איך את מתייחסת לזה.
כשדיברנו לפני השידור, ואחד הנושאים שהעלית זה בעצם הנושא של אלימות במשפחה, אמרתי רגע, 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 אבל באנו לדבר על נדלן. מה הקשר בין אלימות במשפחה לנדלן? אז אני רוצה לחבר את הנושא הזה, ואני סבורה שיש קשר. כי כשאומרים למישהו נדלן, המשמעות היא יציבות. וכשאומרים למישהו נדלן, בטח לאנשים שמגיעים אליך, מדברים איתו על הכנסות, ומדברים איתו, והוא אומר לך שאנשים שמגיעים אליך, גם נשים וגם גברים, מדברים איתך על יציבות, על הכנסות, ועל שקט נפשי. ואחד הדברים שחסרים בעולמות של אלימות במשפחה, זה בדיוק הדברים האלה. אז אני רוצה ללכת מהסוף. כי כמובן הרבה יודעים שכאשר יש אלימות במשפחה, צריך לדעת לבקש עזרה. ללכת ולבקש עזרה, ושהסביבה תהיה קשובה, ולא להקל בזה ראש, ללכת לבקש עזרה למי שחס וחלילה זה קורה לו, ואני אשתף אותך במשהו שאתה לא יודע עליי. אחד הדברים שאתה לא יודע עליי, זה שאני גדלתי בבית כזה. אמא שלי היא אישה נפגעת אלימות במשפחה. היא אישה הכי אמיצה שאני מכירה. עם אבא שלי אני לא בקשר כבר שנים, בדיוק מהסיבות האלה. וזה לא פשוט הסיפור הזה. הנה, אנחנו חברים טובים, ואתה לא יודע עליי את הדבר הזה.
ממש.
אז אני רוצה להגיד שאני, בכלים שיש לי, עזרתי לאמא שלי ולאבא שלי להיפרד, ושאימא שלי תוכל למכור את הבית המשותף שלהם, בלי הליכים משפטיים מורכבים, ואימא שלי היום יש לה דירה להשכרה, והיא גרה איפה שהיא רוצה, אז לא ידעתי שיש צחי. ויש לה דירה להשכרה, והיא גרה איפה שהיא רוצה, ובזכות זה יש לה שקט נפשי. אז אני אומרת, אם מישהו בסביבה שלכם, זו קריאה, אם מישהו בסביבה שלכם אתם יודעים, שעובר חלילה דבר כזה, מקסימום דפקתם בדלת הלא נכונה ואמרו לכם הכל בסדר. אבל אם לא הכל בסדר, אתם עזרתם לו. ומשם עורכי הדין יוכלו לקחת. אבל אני רוצה להגיד עוד יותר משהו. אם אתם משפחות של מישהו שנמצא במערבולת הזאת, זה בדרך כלל מישהי שנמצאת במערבולת הזאת, יכול להיות שעולם הנדלן הוא דווקא עולם שיכול להציל אותם. כי אישה נפגעת אלימות במשפחה הרבה פעמים מרגישה שאין לה עוגן. הרבה פעמים הנכסים יהיו רשומים על שם הבעל, והוא יהיה בעל השליטה. ואם אתם רוצים להציל אדם כזה, אז הדרך להציל אדם כזה יכולה להיות באמצעות הנדלן.
אבל בואי ניקח את זה רגע למשהו פרקטי.
אוקיי.
יש לנו את שני המקרים עכשיו שהם שונים. יש את ה... נשען על המקרים האמיתיים. לא יודע אם זה המקרים, אנחנו לא יודעים את כל הפרטים בפנים. אבל עכשיו יש אישה, שחובה לימוד במשפחה כמו שירה. יש להם בית משותף, יש להם ילד או ילדים משותפים, ועכשיו יש את החוויה שהוא גם הולך לכלא, וצריכים להפריד את זה. אנחנו נמצאים במין סיטואציה שעכשיו האישה תלויה בגבר, גם בנושא של המחירה של הדירה, הרי הם משותפים, זה לא יעזור כלום. איך מתמודדים עם הדבר הזה? הרי היא צריכה עכשיו... ועוד פעם, אנחנו יודעים מלמעלה מה שקורה עם שירה, אף אחד לא יודע מה ממש קורה, אבל היא צריכה לבנות את החיים שלה עכשיו, וגם היא לא פנויה נפשית, היא בנויה, והיא במיוחד, לשקם אפילו את המבנה גוף שלה, ואני אומר, איך נערכים לזה, לחלק את הדירה בין שניהם, בייחוד שיש גם משכנתות, איך משחררים את המצב הזה, ואני לא רוצה להיכנס לכל נושא איך מתגרשים, והכל זה לא מעניין כרגע בפודקאסט הזה, זה מעניין מאוד. איך עושים את הדבר הזה? מה האישה הזאת צריכה לעשות?
אז אני, באמת, כמו שאמרת, אנחנו לא יודעים מה קורה בעולמה של האישה האמיצה הזאת, ואני שמה את העולם שלה בצד, אבל אני אגיד משהו אחר. ואנחנו, זה לוקח אותנו לעולם אחר. יש שני הליכים נפרדים. יש תהליך הפלילי. ההליך הפלילי מנוהל על ידי המדינה, ולא שם על זה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים כרגע ההליך שנוגע למקרקעין. כדי להפריד את הרכוש, צריך בעצם להגיש לבית המשפט, רצוי שהאדם יהיה מיוצג, שהאישה תהיה מיוצגת, וצריך להגיש בעצם תביעה לפירוק שיתוף. תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין, תביעה רכושית, ואז באמצעות אותה תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין, אפשר יהיה בעצם או לקנות את החלק בסופו של דבר, או למכור אותה בשוק החופשי. בדרך כלל לתביעה כזאת נלוות תביעות נוספות. במקרים של אלימות אפילו תהיה נלוות לתביעה הזאת תביעה נזיקית.
יש לי שאלה, ואת יודעת מה, אנחנו מדברים על דוגמה של נשים, ואת יודעת, אנחנו יודעים שגם יכול להיות הפוך, כן, אז בוא נהיה הוגונים ונגיד שלפעמים יש אלימות, לא מדברים על זה, אבל לפעמים יש אלימות הפוכה, אבל לא, אנחנו מדברים כאן על העיקרון, יש איזה מצב שבן הזוג האלים יכול להתנגד או להקשות על פירוק השיתוף הזה? יש לו איזשהו זכות במערכת הזאת?
ברמת העיקרון, לפי חוק המקרקעין, ואת זה חשוב לדעת, לפי חוק המקרקעין, שותף לא יכול לכפות את השותפות. הוא לא יכול לכפות שותפות במקרקעין, אבל כדי להגיע לשלב שמי שנותן את האישור לפירוק השיתוף הוא בית המשפט, יכול להיות שתעבור דרך מאוד מאוד ארוכה בדרך. נכון שיש זכות למכור את החלק שלך, וזכות לממש נכסים, וגם האינטרס במדינת ישראל שזה נכסים ימומשו, זה האינטרס בעצם שעומד מאחורי, זה הרציונל שעומד מאחורי החקיקה. יחד עם זאת, אם מישהו, איך אומרים? פה אפשר להגיד הכל, נכון? אם מישהו או מישהו או מישהי, לצורך העניין זה יכול להיות גם מישהי, הם דרק, אז אם אותו בן אדם הוא לא בסדר, או אותה, גם זה יכול להיות גם אישה לא בסדר, שמסיבות מסוימות לא מעוניינת לפרק את השיתוף, או להפך, אז באמת יכולים להיות קשיים. בסופו של דבר, גם אם הדרך תהיה ארוכה, בית אמור, נכס אמור, אם צד אחד לא רוצה להיות שותף, הוא אמור להימחר. זה חשוב שאנשים ידעו.
אפשר לכפות על בן הזוג האלים, שיקנו את החלק שלו, או שזה יהיה מצב שזה יהיה במבי, זה, או ביי מי, ביי יו, או שאפשר לכפות את זה עליו, שנגיד האישה לא רוצה עכשיו להתחיל להזיז את הילדה או את הילד מהמקום המגורים, האם בית המשפט יכול לתת את השינוי הזה, את ההשתלטות בכפייה?
אז אני אגיד כמה דברים. קודם כל יש משהו שניכר מדור, זה אומר שיש את הקורת גג של הילדים, ואם אין להם מקום אחר לגור ואין להם צעים, יכול להיות שבית המשפט באותן נסיבות ייתן להם קורת גג. יכול מאוד להיות. עכשיו, כל מקרה לגופו, לצערי, מקרים של אלימות במשפחה הם גם מקרים מאוד מאוד מורכבים, ולא תמיד יש צד רציונלי בצד השני. אז זה מאוד קשה. אבל קורת גג, לכן צריך ייצוג משפטי טוב, כי צריך שתובטח קודם כל קורת הגג, והמזונות של הילדים יובטחו. ובנוסף, בסופו של יום, אם אותה אישה רוצה למכור את החלק שלה ולעבור למקום אחר, זאת צריכה להיות מטרה. לכן, אתה יודע, זה דומה לתהליכים שאנשים עוברים אצלך. ישבתי ודיברתי איתך ככה לפני הפודקאסט קצת על התהליכים שאנשים עוברים אצלך. הם עוברים אצלך תהליכים במציאת דירה והשקעות.
כן.
והשאלה הראשונה שאתה שואל אותם זה, מה המטרה, נכון? אותו דבר בהליך משפטי, כי היא מגיעה אישה, נפגעת אלימות במשפחה, והמטרה שלה להישאר באותה דירה, צריך למצוא את הדרך.
השאלה, כמה בתי המשפט קשובים וכמה מהר זה לוקח? אנחנו יודעים שמערכת המשפט במדינת ישראל היא מאוד איטית. אבל אנחנו יודעים גם שהאישה שנמצאת, או הגבר, עוד פעם, מי שחוות האלימות, מי שלא בבית סוהר, אם הוא נשאר בחיים כמובן, זקוק לפתרון כמה שיותר מהר. זאת אומרת, אם המערכת תתחיל למשוך שנה, שנתיים, שלוש, לפעמים זה כבר יהיה מאוחר, ולא תמיד יש את היכולת להסתכר ולהביא את הכסף לשכור דירה, יש בעיה, הרי יש מצבים שאישה שעברה חוויה של אלימות, היא גם הנה כמו שירה, היא במצב שבר כלי, היא לא יכולה לחזור לעבודה או משהו. כמה בתי המשפט, ואני רוצה בזה לסכם את החלק הזה, למרות שאני רוצה עוד לדבר על הסיפור כמו של דיינה, עד כמה בתי המשפט ממהרים לתת את הפתרון?
בתי המשפט בעיקרון עמוסים, ומי שחושב שבית המשפט יש לו את היכולת לעשות את זה מעצמו, יש לי כמה הליכים שבא אליי לקוח ואומר לי, זה לוקח המון זמן, ומחברים הוא יודע שאצלי זה לוקח פחות. והוא אומר לי, ועדיין, בתי המשפט עמוסים, עורך הדין צריך לדחוף לסעדים זמניים. ומה זה סעדים זמניים? ככה אמירה כוללת. זה בעצם עזרה זמנית, דחופה, אם צריך לעשות את זה, ובית המשפט מיוזמתו לרוב לא ייתן את זה למרבה הצער, כי הוא עמוס, אז עורך הדין צריך לדחוף על זה. ואם עורך הדין דוחף, ההליכים יכולים להיות יותר קצרים. כמה קצרים? מאוד תלוי בצד השני, מאוד תלוי בנסיבות, אם אפשר להגיע להסכמים, כמו שנעשה במקרה המשפחתי שלי, עוד לפני, אם אפשר להגיע להסכמים, גם עם צדדים שהם קשים, עדיף לעשות את זה.
ברור. ובואו רק ניגע במקרה מקרים כמו של דיינה, שבאמת בן זוג נרצח, או בת זוג נרצחה כאן לצערנו, ויש ילדים, שלא נדבר על החוויה הקשה שהם עברו, ועכשיו יש מצב קודם כל בסיסי, קודם כל יש דירות, גם הבית וגם הדירה להשקעה, הם דירות עם משכנתה, לפעמים זה רק הבית, ומישהו צריך לטפל בזה. יש כל מיני בעיות שצריכים לפתור, זאת אומרת, מי מנהל את זה? עכשיו למשל בדירה של דיינה צריכים לעשות שיפוץ בבניין, מי דואג לזה, מי האבא של זה, כמה יכול, הבעל יושב בבית סוהר, האם הוא נהנה מהדירה, או שזה הדירה עוברת לילדים, איך הדברים האלה קורים?
המקרה, אני לא מכירה את העובדות.
משהו כזה.
משהו, בעיקרון, אנחנו הולכים לעולם של דיני הירושה. ובעולם של דיני הירושה, אם הייתה צבא, אז הולכים לפי הצבא, ויש את החלקים של בני הזוג, כל אחד ומה מה החלק שלו. ולילדים יש אפוטרופוסים, ממנים להם אפוטרופוסים, ואז באמת צריך אותם אפוטרופוסים, אותם אפוטרופוס פשוט זה גורם שממונה על ידי בית המשפט, לדאוג לילדים. עכשיו, רגע, כל עוד לא משהו, שללו...
אמרת משהו שמדאיג אותי. הרי אני יודע, עוד פעם, אולי מבורות, שנפטר בן זוג, חלק מהרכוש שלו עובר לבן הזוג החי, וחלק עובר לילדים. האם גם במקרה שהוא רצח את בת הזוג, הוא רצחת וגם ירשת?
זו שאלה מאוד מאוד טובה. הרצחת וגם ירשת מאוד מאוד טובה. יש את הסיפור הידוע על, על אחד מהתאומים שרצח. זה סיפור, זו שאלה מאוד מאוד טובה. באמת חוק הירושה נותן על זה את הדעת. אבל אני אגיד לך, המקרים הם מאוד מאוד מורכבים. הרצחת וגם ירשת, זה עיקרון שמושתת בדין הישראלי. ויש לו עסקורים גם בחקיקה וגם בפסיקה. יחד עם זאת, אני מדבר, יש את החלק של בן הזוג שנפטר, ויש גם את החלק של ההורה, ואיפה הילדים יגורו. יש הרבה שאלות, יש הרבה שאלות מורכבות שעולות. מה גם שיש גם תביעת נזיקין שאפשר להגיש, ותביעת נזיקין יכולה לקחת איזה סכום כסף ולהביא אותו לטובת הילדים.
כן, אבל מישהו צריך לנהל את זה עבור הילדים.
מי שמנהל את זה, אם יש צבא, אז יהיה אותו מנהל עיזבון. והרבה פעמים בית המשפט במקרים כאלה, שהם מקרים מאוד מאוד מורכבים, ייכנס לפעולה וידאג לקורת גג לילדים, כי על זה אנחנו מדברים.
טוב, בוא נעבור לדברים אחרים, וגם כן, לא לפי הסדר שדיברנו, הנושא, והזכרנו את זה, כל הנושא של ידועים בציבור, והנושא של זוגות חד מיניים, ובכלל, כל התופעה הזאת שקיימת היום, שבעצם לא כולם נשואים כדת משה בישראל, שבמדינה שלנו זה המרכז. השאלה, איך מתנהל כל הנושא של הניהול המשותף של נכסים, של דירה משותפת, מתי זה מתחבר אליהם בעל כורחם, ואיך זה מתנהל שהם לא רשומים כזוג נשוי?
תראה, קודם כל זה מתחיל עם הרישום של המקרקעין. אם כל אחד השקיע לפי מה שהשקיע ורשמו לפי זה את המקרקעין, אז אנחנו עוד במצב טוב. הרבה פעמים קורה שצד אחד נניח שילם את הכל, הם חיים ביחד, אבל הם לא עשו הסכם. וכאן העניינים מתחילים להסתבך. כי אם יוסי נתן 50,000 שקל, ומשה נתן 50,000 שקל, ועכשיו אתה תשאל אותי, מאי, איפה יש דירה ב-100,000 שקל? אז אין כל כך.
רק תאתגרי אותי, אני מוצא הכל.
אז אותה דירה ב-100,000 שקל, אם הם רשמו את זה בחלקים שווים, וגם הביאו את הכסף בחלקים שווים, אין בעיה. אבל מה קורה אם אחד הביא את החלקים, את הסכומים, את רוב הכסף, או לא באופן שווה, ואו שהדירה נחתמה, נרשמה בחלקים שווים, או בכלל היא נרשמה משיקולי מס.
ואם היא נרשמה רק על צד אחד?
רק על צד אחד. כל עוד הם חיים ביחד, הכל נפלא. אבל אם הם מחליטים להיפרד, ולאחד מהצדדים יש טענות, אז אני מאוד מקווה בשבילהם שהם ערכו הסכם המון. למה הסכם המון? כי הסכם המון זה אותו הסכם שיסדיר גם את חלוקת הרכוש ביניהם, ותביעות עתידיות שיש בעניין דירה כזו או אחרת.
אבל אני רוצה רק לשאול, במצב שלא עשו הסכם המון, חיו ביחד, אפילו צד אחד קנה דירה, או אפילו בכסף שלו, ועכשיו הם נפרדו. הרי זה גם יכול להיות בני זוג, נשואים.
נכון.
והם לא רשומים כנשואים, אבל הם ידועים בציבור, ואת כבר הגדרת בפודקאסט הקודם, את התקופה שאחרי תקופה מסוימת הם ידועים.
אפילו 3 חודשים.
3 חודשים, אני זוכר. זאת אומרת שמהשלושה חודשים ויום, הם למעשה צריכים להתחלק, או שיש בזה איזשהו מרכיב, שאם עכשיו הם נפרדו אחרי נגיד 4 חודשים, עדיין הדירה תהיה שייכת לזה ששם את הכסף.
המקרה של 3 חודשים הוא באמת מקרה מאוד מאוד קיצוני.
אני בכוונה הקצנתי.
נכון, הוא מאוד מאוד קיצוני. אבל מדברים על קיום משק בית משותף, על כוונת שיתוף, על כל הדברים האלה. ואם באמת הם לא ערכו, נכון, אנחנו מדברים על מצב שהם לא הגדירו ולא ערכו.
לא, הסכם. אנחנו הולכים למצבים הקשים. המצבים הברורים הם ברורים.
נכון.
שיש הגדרות, אנחנו לא צריכים אותנו, זה מוגדר.
אז עלולים להיות 2 מצבים. מצב אחד, שבית המשפט, כמובן זה יגיע להכרעה של בית משפט, מצב אחד שבית המשפט יגיד, הכל משותף. העניין הוא, כשאין הסכם ממון, הכל מתברר על פי הנסיבות. אז יכול להיות מצב אחד שבית המשפט יגיד, הכל משותף. יכול להיות מצב אחר, שבית המשפט יגיד, שאין אינדיקציות על שיתוף. מה זה אומר שאין אינדיקציות על שיתוף? זאת אומרת שלא היה ערבוב בנכסים. אותו צד, למרות שמדובר בידועים בציבור, הצד ששילם על הדירה, יכול לבוא ולהוכיח שהם התנהלו בהפרדה רכושית, שהסחירות נכנסה לחשבון נפרד, שמה עוד, היו שיפוצים בדירה, אבל רק הוא שיפץ. ההתנהלות מול הסוחרים הייתה רק של אותו צד. במצב כזה, למרות שהם ידועים בציבור, אולי יהיה אפשר להוכיח שהנכס הזה הוא נכס נפרד. אבל מה? במרבית המקרים זה לא כזה חד וחלק. אלא יש התערבבות. זאת אומרת, אין חשבון נפרד. אז הסחירות לאן הופקדה? בחשבון המשותף. והשיפוצים במקרה יצא.
על אחת כמה וכמה, אם הייתה גם משכנתה והיא שולמה.
נכון. זה המקרים המורכבים. העולם של ידועים בציבור הוא עולם הפרפר. ובעולמות הפרפרים, בית המשפט קובע לפי הנסיבות, לפי מה היה, לפי מה טענו, והרבה פעמים, לפי עד כמה טוב ויצירתי, עורך הדין שמייצג את אחד הצדדים. בסוף, עורכי דין, וגם אני עושה את זה, עושים הבניות של מציאות, מספרים סיפור. בסוף, זה סטורי טלר. אבל איזה סטורי טלר? סטורי טלר כזה, שמבוסס על הקלפים שיש לו. אז אם עורך הדין שמייצג את אחד הצדדים ידע לספר את הסיפור טוב יותר ולשחק בקלפים שהביא לו הלקוח טוב יותר, אז זה הסיפור שאותו שופט יקנה, כי שופטים הם מיומנים ובעלי ניסיון, אבל הם גם עמוסים, ובסוף כשמורידים את הגלימה הם אנשים. הם אנשים והם שופטים לפי תפיסת העולם שלהם, לפי הפסיקה שקיימת, כי הם חייבים לפסיקה, מחויבים לפסיקה, אבל לפי תחושת הצדק הפנימית שנע להם בבטן. ואם ירגישו שצד מסוים הוא הצד במרכאות או לא במרכאות, הוא הצד שנדפק, הוא הצד שהצדק לא פועל לטובתו, וכאן אני באה ואומרת לעולם של נשים נפגעות אלימות למשל, אז הוא ימצא השופט או השופטת ימצאו את הדרך ללכת לטובת אותו צד. אם רוצים להבחין את הדברים ולהגדיל את הוודאות, זה לערוך הסכם המון, כדי לבחון את הסיטואציה ולמנוע סיכויים של חוסר ודאות. ושוב אנחנו הולכים לעולמות האלה של נדלן. העולמות של הנדלן נועדו להגדיל את הוודאות בחיים.
דעת, אז אם אנחנו כבר מדברים על הדברים האלה, ואנחנו מדברים כאן על העורך דין ועל החלק שלו בעניין, את יודעת, אחת ההתייחסויות שאני שומע ברחוב, וגם אני רואה שעורכי הדין לענייני גירושים, או ענייני משפחה, חלקם הם אלה שמגדילים את המדון בין בני הזוג, בגלל שהם ככה גוזרים קופון יותר גדול, וברור להם שאם התיק ייגמר מהר, אז הם יקבלו פחות כסף, ואני יודע שזה אי אפשר לעשות הכללות, אולי יש גם כאלה, אבל אנשים שוכחים שבעצם הרבה מהמקרים זה התעקשויות של בני זוג ונקמות וכל מיני דברים כאלה. אז בוא נתייחס קצת, ונעזור לאנשים להבין את תפקיד העורך דין. יודעת מה? בואי נעזור לעורכי הדין לפעמים, להבין את התפקיד שלהם, ושבא אליהם זוג במצב הזה, מה בעצם, איך הם בונים את התפקיד מולו? איך זה קורה?
תראה, יש איזה מעבר, יש מעבר בשנים האחרונות בעיריית התפקיד של עורך הדין. אם בעבר עורכי הדין היו כמו, איך אני אגדיר את זה? היו כמו מתדורים. אם בעבר עורכי הדין של גירושין היו כמו מתדורים, כמו המתדורים האלה בספרד, בזירה.
עם הסדין האדום.
עם הסדין האדום, נלחמים אחד בשני. היום הגישה היא, אצל חלק מעורכי הדין, הפכה להיות אחרת. הרעיון הוא שעורך הדין הוא עורך דין שהתפקיד שלו לחפש את האינטרס המשותף. וגם בהליכי גירושין יש אינטרס משותף. איך אנחנו מוצאים את האינטרס המשותף? זה לחפש איפה האינטרס המשותף של הלקוח שלך ושל הצד השני. ואיפה האזור הזה מתחת לפני השטח שיכול להיות משותף ולקדם את הצדדים להבנות. עורך הדין הוא עורך דין היום שרוצה, מבין את המורכבות של העניין ורוצה לקצר הליכים. למה הוא רוצה לקצר הליכים? חלק מעורכי הדין רואים את זה ככה. מכמה סיבות? קודם כל, כי הוא מבין שהליכים בבתי משפט הם הליכים ארוכים. וגם כי עורך הדין בעצמו, הרבה פעמים, הוא איש משפחה. וכשרקוב בחוץ זה עלול להיכנס אליו הביתה, והוא מבין שיש רווחה מצרפית. אז קמו כל מיני מודלים, וחשוב שעורכי הדין, שהקהל שלנו ששומע עכשיו, המאזינים ידעו את זה. אז יש כל מיני מודלים. יש לא רק מגשרים היום. יש משהו שנקרא גירושין בשיתוף פעולה. גירושין בשיתוף פעולה זה איזשהו מודל שאומר ששני עורכי הדין של הצדדים חותמים ממש על הסכם ביניהם. שההסכם ביניהם אומר שהם מתחייבים לא לייצג בהליכים אם ההליך קורס. אז כל אחד מהצדדים מיוצג מצד אחד, ומצד שני יש גם כל מיני מומחים שעוזרים. זה יכול להיות מומחים כלכליים או פסיכולוגיים אם צריך, כדי להביא בסופו של דבר את תהליך לכדי סיום ובאופן יחסית מהר. אז יש אינטרס משותף ואפשר לייצג בהליכים משפטיים תחת אינטרס משותף. אני יכולה לספר על הליך שיצגתי בו רק לאחרונה. אני הצגתי את הבעל, הם כבר גרושים, אז אני הצגתי את האבא, עורכת הדין השנייה יצגה את האמא ויש ילדים צעירים. בסופו של דבר פתחנו הסכם אחרי כמה שנים, הפחתנו מזונות בצורה ניכרת, מתוך הבנה שיש אינטרס משותף. האינטרס המשותף זה שתהיה תקשורת טובה בין בני הזוג, שהאמא תוכל לצאת לעבודה ליותר שעות ולהרוויח יותר, ואבא יוכל לקלקל את המשפחה, בינתיים נולד לו עוד ילד, בצורה טובה יותר. בדיון אחד הגענו להסכמות. אז אני אומרת שזה אפשרי, צריך לראות רק שעורך הדין.
השאלה היום, כמה, אני יודע שהיום הנטייה, זה לשלוח אנשים לגישורים ולפתור את הבעיות. היום הנטייה של בתי המשפט. השאלה כמה זה עובד, ואיך מובילים דבר כזה ביחסים בני זוג? בייחוד שיש עליהם לא רק את הילדים, יש גם את הרכוש, אם אנחנו מסתכלים על הדברים האלה. איך בעצם, אם עכשיו את מקבלת תיק של, תיק של זוג שמתגרש או שנפרד, איך בונים את התיק הזה בצורה הנכונה? כן, איך, יש הרי שלבים, נכון?
נכון.
כדי ש... הכל ילך כשורה, בייחוד אם יש בפנים, יש שני המרכיבים העיקריים, שזה העתיד של האישה והילדים, שזה בעצם הרכוש וכל מה שקשור וכספים.
וגם של הגבר.
ויש גם את החלוקה אחר כך עם הילדים, את כל הנושא של משמורת וכל הדברים, שזה אז, פחות מעניין לפודקאסט הזה.
אז אני פחות, אני אישית, פחות חסידה של גישור, כששניים מגיעים לגישור, והמגשר הוא כל עולמם, והם סומכים על... ככה מגיעים אליי דרך אגב תיקים של הסכמים שהם לא היו הסכמים מספיק טובים, כי הם לא היו מיוצגים. אני חושבת...
גישור זה בלי עורך דין?
לא, גישור זה יכול להיות ככה. גישור זה מגשר שהוא עורך דין, שעורך את ההסכם, אבל יכול להיות מצב ששני הצדדים מגיעים לגישור, ואף אחד מהם לא הולך להתייעץ עם עורך דין אחר. המגשר אמור לייצג את האינטרס המשותף, אבל אנשים רצו שהם לא יהיו עם, עם משהו שהם קושרים על העיניים, עם איזשהו סדין שהם קושרים על העיניים. רטייה על העיניים.
היום אנחנו מומחים ברטיות לפה.
כן. אז רצוי שהם לא יהיו ככה. אז קודם כל, אני אומרת, ללכת, גם כשהולכים לגישור, וזה נהדר, כי זה אומר שהצדדים הם בפנים למקום טוב, ללכת ולהיות מיוצגים. להיות מיוצגים בשני דברים. א', ללכת ליועץ כלכלי. כי אתה יודע, גירושין זה בעצם תיק, תיק משפחתי כלכלי שמתפרק. וכשיש מישהו כשיש שניים שמפרקים תיק משפחתי כלכלי, רצוי שיהיה להם ליווי כלכלי כדי לצאת מזה כמו שצריך. אז אם הבעל, ויכול להיות שבאמת האנשים שמקשיבים לנו עכשיו, הם אנשים שנמצאים בסרט כזה. מה שאנחנו אומרים עכשיו זה החיים שלהם, זה לא איזה...
לצערנו.
כן.
זה מנת עולמנו.
נכון, אבל יחד עם זאת, אם הולכים לזה כמו שצריך, אז יוצאים מזה יותר טוב. אז ייעוץ נדלני במקביל, זה מה שאני ממליצה לקוחות שלי. לכו לקבל ייעוץ נדלני במקביל, כל אחד מבני הזוג מצד אחד, ומצד שני תקבלו ייעוץ משפטי במקביל, כי אותו מגשר שאמור לשמש כשופר של שניכם ונאמן, גם אם הוא עושה את העבודה שלו מאוד מאוד טוב, הוא צריך להיות נאמן על שני בני הזוג, או שני בני הזוג לשעבר. וכדי ש... תדעו שזה אכן מתקיים, לכו לייצוג נפרד, לאורך כל ההליך. זה דבר אחד, גם בגישור. דבר שני, אנחנו מדברים על הגדרות מטרות ויעדים, ואז יש הגדרה מטרה כלכלית. איפה אותו אדם רוצה להימצא? עוד שנתיים מהיום, עוד חמש שנים מהיום. מה הוויז'ן שלו? ומה הוויז'ן שלו גם מבחינת העולם האישי שלו? ואת כל זה להביא לעולם הגישור. כי הרבה פעמים אנשים חושבים, מכיר את אלה שחושבים לשלושה חודשים קדימה?
זה רוב העולם.
נכון.
זה רוב העולם.
אז כשעושים גישור, זה לא טוב לחשוב לשלושה חודשים קדימה, לחצי שנה קדימה. כי אם חושבים לשלושה חודשים קדימה או לחצי שנה קדימה, מגיעים למצב של ויתורים שהם לא נכונים לטווח ארוך. הגיע אליי אדם, גבר, שוויתר על שתי דירות, כי הוא רק רצה שקט. היום יש לו הרבה רעש בחיים, כי הוא ויתר, והוא נאלץ להיגרר להליכים משפטיים, כדי לבטל את הסכם הגירושין שעליו הוא חתם. על ההסכם הוא חתם בהסכמה, אבל עכשיו מתברר שזה לא היה נכון לו לטווח ארוך. אז לקחת ייעוץ גם כלכלי, נדלני, וגם מה לעשות, כי לשם כך התכנסנו, וגם ייעוץ משפטי מחוץ לעולם הגישור. זאת אומרת, אם הפרטנר שלך, הפרטנר שלך או שלך, שהיה שלכם למשך שנים ארוכות, מציע גישור, תחזיקו את זה בשתי ידיים ותגידו, בטח, אבל אל תלכו לזה בעיניים עצומות.
מה שחשוב בדבר הזה, במסר שאת אומרת, וזה אני חייב להדגיש לאנשים, זה שצריך לעשות את הדבר משיקול דעת ולא מלחצים. וגם לא מנקמה. אני חושב שאחת הבעיות של זוגות שמתגרשים, בייחוד אם היה בגידה או היה משהו שם, או שזה משהו שהיה קיצוני, זה הרצון הנקמה. למשל, אני אקנה את הדירה ממנו, ירצה או לא ירצה, ואני אראה לו שאני אגור בדירה. רגע, אולי זה לא כלכלי נכון לך. אולי את מסבכת את עצמך. רק עכשיו יעצתי למישהי שהתגרשה לא לקנות את הדירה. לא להיכנס, שזה לא מתאים לה בכלכלה, יש הבדל במה שהוא מרוויח, במה שהיא מרוויחה, בצרכים שלה. צריכים להסתכל על הדברים בצורה רציונלית. וכאן אני רוצה לשאול אותך שאלה. ואנחנו דיברנו כל הזמן על ההסכמים, הסכמי ממון, וכולם מסתכלים על זה רק ממון והכל. אנחנו הרי מתחתנים, ואנחנו נכנסים בעצם לשותפות מאוד מורכבת. האם, וזו שאלה שאולי אין לה תשובה, ואנחנו קונים יחד דירות, ואנחנו קונים יחד בית, ואנחנו בונים, ויש לנו רכבים, ואנחנו, ואחד, לפעמים זה אוטו אחד יותר יקר, ואוטו אחד, כל מיני דברים שיש ביניהם הבדל. האם יש משהו בבנייה של הזוג, בבנייה של החיים, הרי למה אנחנו עושים הסכמים? הסכם שאנחנו עושים, גם שאנחנו קונים דירה, לפעמים אני יכול ללחוץ איתך יד ולדעת שאת תגורי בדירה שלי בסחירות ולא יקרה כלום. אני יכול גם לקנות איתך דירה, אני צריך את זה אולי בשביל הבירוקרטיה, בשביל להעביר את זה בטאבו. אבל בהרבה מקרים, כמו שהיו פעם ביהלומים, וגם היום כבר ביהלומים אין את זה, אפשר היה בלחיצת יד, ברכה והצלחה. האם יש משהו שהיינו יכולים לעשות, שהתחתנו, שהתחלנו לבנות את החיים, שאנחנו עוד לא יודעים אם זה יצליח או לא, כן, הרי אף אחד לא מתחתן בשביל להתגרש, אלא אם כן, זה, אנחנו רוצים לשחות אחר כך את הבני זוג או את הבנות זוג, ואנחנו יודעים שהיו מקרים כאלה. האם יש משהו שאפשר לעשות, שלא יקרו לו הסכם ממון, אולי איזה הסכם שותפים, איזה משהו, שיגדיר מה קורה ביום רע?
אז קודם כל, חוק יחסי ממון אומר, שאם לא ערכת הסכם, מה שחל זה ההסדר במסגרת חוק יחסי ממון. עכשיו, אתה יודע, אנשים מתחלקים לשתי קבוצות, גם על זה דיברנו. יש את השונא סיכונים ואוהבי סיכונים. ככה, אתה יודע, יש כל מיני דרכים לחלק אנשים. אבל גם כשמגיעים אליך לקוחות, אתה נכון. מריח אותם, שונא סיכונים ואוהבי סיכונים.
כן.
אותו דבר כשזוג מתחתן. יש כאלה שהם אוהבי סיכונים, ואומרים, אני זורם עם ההרפתקה הגדולה הזאת, ואני לא עושה... לא עושה הסכם, אסוני סיכונים, הם, סליחה, אוהבי הסיכונים, לא יעשו הסכם המון.
לא, לפעמים לא עושים הסכם המון, בגלל שיש לזה איזה מין קונוטציה של משהו, בואי אנחנו מתחתנים, אבל אנחנו מפרידים.
אנשים
לא מבינים שלפעמים זה לטובת הניסוי, דברים.
נכון.
כבר דיברנו על זה.
נכון. אז יש את אלה שיערכו הסכם המון, יש את אלה שלא יערכו הסכם המון, אבל אני רוצה לחזור לחוק. לשם כך התכנסנו. אז חוק יחסי ממון אומר שיש נכסים חיצוניים. מה זה נכסים חיצוניים? נכסים חיצוניים זה דירות ירושה. דירות ירושה, מתנות. דירות ירושה ומתנות למשל, שהתקבלו במהלך חיי הנישואים, אלא אם כן הם התערבבו בתוך החיים המשותפים, גם אם לא ערכו הסכם ממון, אז הם לא יהיו חלק מהפול המשותף. זאת אומרת, אם יש מישהו שהוא שונא סיכונים ורוצה ככה לשמור על מה שההורים שלו נתנו לו, או איזושהי מתנה שהוא קיבל מחוץ, שידאג לא להרבב אותו, לשים אותו בנפרד, שידאג שהסחירות תיכנס, שהיא או היא ידאגו שהסחירות תיכנס לחשבון נפרד, ידאגו לטפל בזה בנפרד, כמובן שידאגו לא למכור ולא לקנות נכס חדש בנפרד, וכשיש את הדברים האלה, הסבירות, גם בלי הסכם המון, שזה יתערבב בפול המשותף, אם הם יתגרשו חס וחלילה, היא יותר נמוכה. זאת אומרת, בבסיס, דירת מגורים היא דירת מגורים, אין מה לעשות. גם דירת מגורים שנרכשה על ידי אחד מבני הזוג, והזוג גר בה שנים ארוכות, כמובן שאני מדברת במצב שאין הסכם המון, גר בה שנים ארוכות, סביר להניח שבית המשפט, אם הוא יצטרך להכריע, יגיד שדירת המגורים זה גולת הכותרת של המשק המשפחתי, גם ככה מתייחסים אליה ממש באמירה הזאת, ויגיד שזה נכס משותף. אבל דירות, נכסים חיצוניים, אם יש ירושה, אם יש מתנה, תשאירו אותם כמו שהם, אם אתם לא רוצים שהם יתערבבו בפול המשותף. גם במטרה, אם אתם רוצים שאותה דירת ירושה תגיע לילדים שלכם, וביום מן הימים אתם תרצו לעשות לגבי הצבא, ולהוריש אותה לילדים המשותפים, ולא לבן בת הזוג. אתה יודע, הזוגיות זה עולם מגוון, וכשמגיע אליך נגיד זוג, אתה אף פעם לא יודע באמת מה קורה בתוך הבית. ואנשים קמים עם עצמם והולכים לישון עם עצמם, ולאנשים יש מאוויים ויש רצונות. בן אדם יקשיב לעצמו, ידע את הפתרון הכי טוב לו. אם היא מסוגל להתמודד עם הסכם המון, וגם בן בן תזוג מסוגלים להתמודד עם הסכם המון, והמטרה היא שזה לא יחריב את הבית, שערכו הסכם המון. אם הסכם המון זה לא מה שמתאים לאותה משפחה, צריך לדעת ולהבין שיש נכסים חיצוניים ולקחת אותם. ולהתנהג אליהם כמו שצריך, מבחינתם.
אני רוצה, אנחנו כבר בסוף, את יודעת, אנחנו כבר כרגיל בחריגת זמן, אבל אני רוצה לחזור על מה ש... להתחיל לסכם את מה שאנחנו אומרים. אני אומר שצריכים המון 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 חשיבה שאנחנו נכנסים לכל מיני הליכים. אנחנו צריכים, ואת אמרת כאן דבר מאוד חשוב, אנשים מקלים על זה ראש, אבל כדאי לקחת לפעמים יועץ כלכלי ויועץ חיצוני, זה נשמע מה אנחנו מבזבז כסף, אבל בסוף זה דברים שאנחנו נצטרך אותם. אמרת כאן דבר מאוד מאוד חשוב, וזה אחד הכללים הנכונים בחיים בכלל, אבל בטח בדברים האלה, זה להסתכל על הטווח הארוך ולא להסתכל על הטווח הקצר, ולהבין את התוצאות ואת ההשלכות. לזכור שיש לנו גם לפעמים ילדים בתוך העסק, ומי שיפגע כמו שעכשיו אנחנו רואים, הוא רצח את האישה, אבל בעצם מי נפגע? הוא שהוא ילך להירכב, אין לי בעיה להגיד את זה בפודקאסט, כן? ולא משנה מה הוא עבר בחיים, כן? שירכב, אבל מי שנפגע זה הילדים, אז לא, צריך לדאוג לאינטרסים שלהם, ולעשות את זה נכון, ולפעמים צריכים לחשוב הפוך על הפוך, לפעמים צריך לחשוב הבעל או הבן זוג שהוא הבעייתי, שלפעמים עדיף לו שיהיה טוב לבן זוג שלו לשעבר, או לבן זוג הנפרד, כדי שיהיה לו שקט נפשי ולא יטריד אותו, בגלל שאנחנו יודעים שברגע שרע וברגע שלא משלמים, או ברגע שלקחו לו ואין לו איפה לגור, אז זה ממשיך להיות מטרד לכל החיים. צריך לחשוב נכון, צריך לחשוב פתוח, לא לחשוב נקמנות, וזה בעיה, זה קל להגיד שאתה בחוץ, זה קשה להגיד שאתה בפנים ואתה עברת את החוויה, בייחוד אם זה מישהו שנפגע, אני אומר כמו בגידה או משהו אחר, אבל להכניס הרבה רציונל ולקוות, וככה גם לבחור, אנחנו לא הגענו לזה, כן, אבל לבחור גם את עורכי הדין, אלה שיודעים לבוא ולנתח וכמוך, כן, לפתור את הבעיות ולפעמים לא לייצר או לגרום להעמיד את הצדק, כן, אלא לבוא ולסדר את זה בצורה חכמה. כן, אני, את רוצה להגיד נורא משהו.
אני ממש רוצה להגיד משהו. אני חושבת שהמסר הכי גדול שעולה מכל הפודקאסטים שלך, קודם כל, כמובן, לדעת לבחור את בעלי המקצוע, אבל יותר מזה, לבקש עזרה. אם יש משהו שאתה לא יודע לעשות,
זה הבסיס של החיים.
אם יש משהו שאתה לא יודע לעשות בעצמך, בכל המישורים. אם אתה לא יודע לערוך הסכם בעצמך, קח מישהו שיודע לערוך הסכם כמו שצריך. תדע מה אתה לא יודע, ולבקש עזרה. ואם מישהו נמצא באיזושהי מצוקה, ואני חושבת, תראה, לא שם כך התכנסנו, אבל יוצא שאנחנו מעבירים פה מסר חברתי מאוד מאוד חשוב, שאם מישהו נמצא באיזושהי מצוקה בחיים, בין אם זה מצוקה כלכלית, והיום אנחנו בעידן הקורונה, והרבה אנשים מצויים במצוקה כלכלית, אז שידעו שניתן לבקש עזרה בכל התחומים. בעולם הכלכלי ניתן לבקש עזרה. בעולם הזה של אלימות במשפחה ניתן לבקש עזרה. יש אנשים שמומחים לדברים האלה ויכולים להושיט עזרה. ואפשר לעלות ממקומות מאוד מאוד נמוכים. אז אם מישהו שמקשיב לנו עכשיו וחושב שהמצב הכלכלי שלו מאוד לא טוב, והוא לא יודע איך להיחלץ ממנו, הוא יכול להרים טלפון, יכול לשלוח דרך צחי איזושהי קריאה לעזרה, ולצחי יש גורמים שהוא יכול לתווך אליהם, בכל תחום.
לא לתווך, לקשר, לתווך יש לזה משמעות אחרת.
נכון, לקשר.
או לעשות בעצמו.
צחי יכול לעזור.
את יודעת שאת הזום נדלן שלי, שאני התחלתי בדיוק לפני שנה, אנחנו נמצאים במרץ, כן, למי ששומע את זה. בדיוק לפני שנה התחלתי את זה שהקורונה פרצה, זה היה כדי לעזור לאנשים, ומזה זה נהיה, כן, לעבור בשלום את המשבר, לאור הניסיון שלי, גם עם הנפילה שלי, וגם עם הסיפור של מה שליוויתי, שהובלתי את המהלך הזה של חוק דירה שלישית, שאנשים נכנסו ללחצים, והיה חשוב שיהיה להם אצל מי לבוא ולשאול ולפרוק, ואמרת כאן דברים מאוד מאוד חשובים, אז מאיה תקשיבי, אנחנו לא נעשה פודקאסט פרק ג', אבל אין ספק שאנשים זקוקים לאנשים כמוך, ולמי שזקוק להגיע למאיה, ואני לא רק ברגע שאתם בצרות, שאתם במצב שאתם כבר בסוף של גירושים ודברים כאלה, או פרודים, אלא גם אם אתם רוצים להיערך נכון, ובעיקר אם אתם רוצים למנוע את הצרות העתידיות, אז כמו שכבר מאיה סיפרה לי, אנשים מגיעים אליה מהפודקאסטים ומהפרטים, ואת הפרטים של מאיה אפשר למצוא באתר נדלן בקלות. היום יש לה כבר נוכחות משולשת שם, יש לה כבר בשני פודקאסטים, וגם בפרק א' וב' וגם בזום נדלן. יש שם את הפרטים ישירות אליה, לא דרכי ולא דרך אף אחד. ומאיה תמיד עם אוזן קשובה, ואני יודע, ואני שומע מהאנשים, היא חושבת שאני לא יודע מי מגיע אליה, אבל אני, חלק מהאנשים שואלים אותי קודם, וחלק אני לא יודע, כן? זה בכל זאת דברים אינטימיים. אז אני מאוד ממליץ, ולא סתם הבאתי אותה להיות איתי פה, ואני ממליץ לכם להיכנס לסוג הפודקאסט החדש שלי, של החקר שוק, ומתווכים ששומעים אותנו, ורוצים להצטרף אליי לפודקאסט החדש, ולספר על הערים שלהם, ולהתראיין, אז מוזמנים לפנות אליי. ומאיה, שוב, המון המון תודה על הידע העצום שאת נותנת לאנשים שמקשיבים לנו, לי, לידע שאני שומע ולומד ממך ולמדתי ממך המון בשלושת המפגשים האלה ובכלל בקשר שלנו, ואת יודעת שאני לא מעסס תמיד להרים טלפון ולשאול, ותודה שעוד פעם עשית מאמץ והגעת לירושלים וביום גשם שכזה, ואנחנו נשמור על הקשר ונשמור.